הגענו, אנחנו בסעיף קטן א' בקצות, הגענו למילים ועיין בתוספות שם. אני רק אסכם בקצרה את מה שהוא אמר עד עכשיו. הוא הביא את מחלוקת הגאונים והרמב״ם ביחס לתובע שטבע את הנתבע בסכום מסוים, והנתבע מחויב לשלם מכוח עדות של עד אחד חלק מהסכום, והשאלה, הנתבע כופר בכל, אבל הוא חייב לשלם חלק מהסכום בגלל עדות של עד אחד מדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם, נסקא דרבי אבא. והשאלה היא, האם אפשר לחייב אותו על יתרת הסכום מכוח דין שבועת מודה במקצת, שהרי הוא יתחייב בחלק. זה הדיון, ובמקרה הזה הרמב"ם מביא שיטת הגאונים שמחייבת אותו שבועת מודה במקצת על השאר, והרמב"ם חולק. והשאלה שהוא שאל זה למעשה השאלה של השח. הוא הביא את השח, השח טען שלכאורה לא ייתכן שחיוב מכוח בית דין יהיה גרוע מדין ההדעת עדים. הרי אנחנו יודעים שההדעת עדים מחייבת שבועה. זאת אומרת, אם ראובן תובע את שמעון 100, ושמעון כופר בכל, ועדים מעידים על 50, אז הוא צריך להישבע על השאר. זה דין ההדעת עדים של רבי חייא קמייתא. והשאלה היא, מדוע לא נחייב, אז אם הדעת עדים מחייבת שבועה, אמר השח קל וחומר שחיוב של בית דין יחייב אותו שבועה. אם הדעת עדים מחייבת שבועה, חיוב בית דין ודאי יחייב אותו, חיוב בית דין בחלק מהתביעה ודאי יחייב אותו שבועה על שאר הכפירה. זה השאלה. וממילא גם כאן השאלה היא, מדוע, כיוון שהוא מתחייב בחלק, כן, כיוון שהוא מתחייב בחלק מכוח דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם, מדוע לא נחייב אותו על יתרת הכפירה שבועת מודה במקצת? בא הקצות ואמר כך, ליישב את השאלה הזאת, למעשה להסביר את שיטת הרמב״ם, שכך פוסק השולחן ערוך להלכה, אומר הקצות שיש לחלק בין ההדעת עדים לבין חיוב מכוח בית דין. אומר הקצות, כשיש עדים שמחייבים אותו ממון בחלק מהתביעה, אז יתרת התביעה, זאת אומרת, כשהוא תובע 100 ועדים העידו על 50 והנתבע כפר בכל, אז אנחנו מסופקים עדיין ביחס ליתרת התביעה. ולכן אנחנו יכולים לחייב אותו שבועה על השאר. או יותר נכון צריך להגדיר, כשיש עדים שמחייבים אותו ממון בחלק מהסכום, אז הפירוש הוא, החיוב הוא מכוח העדות. העדים הם המחייבים. אז כיוון שהעדים הם המחייבים, אז מה שמחייבים הם מחייבים, ומה שהם לא מחייבים נשאר פתוח, נשאר מסופק. ולכן הוא חייב להישבע על השאר, כמו כל מודה במקצת. לעומת זאת, מחדש הקצות, שבמקום שבית הדין מחייב בחלק מהתביעה, וההדגשה אומר הקצות, כשבית הדין חייב בחלק, הוא לא חייב בגלל שהוא יודע שהוא חייב. בית הדין לא יודע שהוא חייב. אבל בית הדין, מכוח הכללים של התורה, מכוח הדינים של התורה, חייב אותו לשלם. דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם, אומר הקצות, זה לא אומר, הרי בנסקא דרבי אבא, כשיש עד שהוא חטף, כן? יש עד שהוא חטף, והוא אומר, נכון, חטפתי, אבל שלי חטפתי. עם מי האמת? בית הדין לא יודע. בית הדין לא יודע אם היא האמת. אבל בכל זאת הוא מחייב אותו לשלם. מדוע הוא מחייב אותו לשלם? משום, הרי מה שהעד ראה זה רק חטיפה. הוא לא ראה, הוא לא יודע להגיד למי באמת הטלית שייכת, למי באמת הנסקה שייכת. זה דברים שהוא לא יודע. הוא ראה חטיפה. אז אנחנו אומרים, כיוון שיש פה חטיפה, אמנם אין פה שני עדים, יש פה עד אחד, אתה צריך להישבע להכחיש אותו. להישבע אתה לא נשבע כי אתה לא יכול להישבע, כי הרי אתה מודה לו, אתה מודה לעד שאתה חטפת, אלא אתה טוען שלי חטפתי. אז כיוון שאין לנו, אין לנו ברור אמיתי למי זה שייך, אבל מצד שני יש לנו כללים שעל פיהם אנחנו פוסקים. והכלל אומר, כיוון שיש עד אחד, אתה חייב להישבע להכחיש אותו. אם אתה לא נשבע להכחיש אותו, אתה משלם. אז, 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 אז התשלום כאן לא נובע מכוח עדות. התשלום כאן נובע מכוח כללי פסיקה של התורה. אז אומר הקצות, במקום שיש פסק דין, הקצות מחדש פה יסוד. כשבית הדין פוסק, הוא לא יכול לפסוק על חלק. הוא חייב לפסוק על הכל. אם יש פסק דין על חלק אחד, יש פסק דין על חלק שני. מה עם שני הפסקי הדין? פסק הדין שמתייחס לשאלה חייב לשלם או לא חייב לשלם, אומר על פי הכלל של מתוך שאינו יכול להישבע משלם, אתה משלם 50, או אתה משלם את מה שהיית צריך להישבע כנגד העדות של העד. וביחס לחלק השני, יש לנו גם כלל פסיקה, שכיוון שיש פה כפירה, אמרנו, אדם שכופר בכל, כן? תובע אחד השני והשני כופר בכל. עם מי האמת? בית הדין לא יודע. אבל מצד שני התורה אומרת שכופר בכל פטור מלשלם ופטור מלהישבע. מעיקר הדין, מדין תורה. אז לכן, בשאלה הנידונת לפנינו, כשיש תביעה על 100, על 50 יש עד אחד שהנתבע מודה לו, אבל טוען שהוא שלו. ועל 50 הנותרות אין לנו שום עדות, אז יש לנו פסק דין על הכל. אין אפשרות לתת פסק דין על חצי. אם בית הדין פוסק, הוא פוסק על הכל. אז אומר הקצות, אז לא שייך להשביע על החלק השני. משום שפסק הדין, כמו שהוא מתייחס לחלק הראשון של התביעה, שלגביו יש עד, הוא מתייחס גם לחלק השני של התביעה. ולגביו יש כפירה בכל. וכיוון שכך אנחנו אומרים שבמקרה כזה לא שייכת שבועה. זאת אומרת, זה שאנחנו לא משביעים פה, זה לא בגלל, השחר הרי שאל, קל וחומר. אם הדעת עדים חייבת שבועה, הפסק דין ודאי חייב שבועה. אומר הקצות, לא. הקל וחומר הזה מופרך מעיקרה. מדוע? משום שכשאתה מדבר על פסק דין, פסק דין לא יכול להיות על חלק. פסק דין, אומר הקצות, מתייחס לכל. והקצות, כמו שראינו, טוען שזה מה שכתוב בתחייה של הגמרא שם בסוגיה בתחילת המציע. הגמרא מביאה ראיה מהמשנה לדין של רבי חייא, או רצה להביא ראיה מהדין של המשנה לדין של רבי חייא, שהדעת עדים מחייבת שבועה, שהרי המשנה מחייבת את שניהם שבועה, ולכאורה יש מקום לטעון שכלפי התביעה, כל אחד תובע את כל הטלית. וענן סעדי שמגיע חצי גם לרובן וגם לשמעון. אז לכאורה תשביע כל אחד מדין שבועת מודה ממקצת. כך השבועה הגמרא לומר, שלכאורה דין השבועה של המשנה בנוי על דין שבועת מודה ממקצת, על דין הדעת עדים, הדעת עדים בחלק. כך זאת אהבה מינה של הגמרא. מסקנת הגמרא, כי איך דענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי. אז הקצות, כמו שאמרנו בזמנו, הקצות מחדש הבנה חדשה בתחייה של הגמרא. מה פירוש כי איך דענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי? הגמרא אומרת לו שייכת פה שבועת מודה במקצת. מדוע? משום שיש פה פסק דין. ואם יש פה פסק דין, פסק דין לא יכול להתייחס לחלק. הוא מתייחס לכל הממון. אז כמו שיש פסק דין על החלק האחד, יש פסק דין על החלק השני. ממילא לא שייכת משבועת מודה במקצת. כך לומד הקצות פשט בגמרא וטוען שהגמרא הזאת, במסקנה שלה, היא המקור לרמב״ם. זה המקור של הרמב״ם. מאיפה הרמב״ם לקח שאין פה שבועת מודה במקצת? משום שהכל פה בנוי על פסק דין. וכיוון שזה פסק דין, פסק דין לא יכול להתייחס לחלק מהממון. זה לכאורה היסוד של הקצות. עכשיו נלך הלאה. אני אמשיך הלאה בקצות. אומר הקצות, זה יתרץ יפה את התוספות. מביא הקצות כך. ועיין בתוספות שם, בעד אמרו, אלא כי יתמר ותנא תונה, אידך דרבי חייא, ועיין שם שכתבו, דאשת, התוספות כותבים דבר תמוה, אולי אני אקרא את התוספות בפנים. הגמרא דוחה, הנה, הגמרא אומרת כך, היא דוחה את הראייה של רבי, של הגמרא לרבי חייא כמאיתא מהמשנה, מהטעם שאמרנו, כי איך דענן סעדי לאי, אומרת הגמרא, אלא כי יתמר ותנא תונה, הראייה הזאת היא ראייה טובה, הראייה שהבאנו היא ראייה טובה, אבל היא לא ראייה טובה לרבי חייא כמאיתא, היא ראייה טובה לרבי חייא בתרייתא. מה זה רבי חייא בתרייתא? רבי חייא בתרייתא אומר, רבי חייא סובר ש כשיש הודעה במקצת בהילך, זאת אומרת שהנתבע לא רק מודה אלא אומר הילך, במקרה כזה יש חיוב שבועה דאורייתא. רבי חייא סובר שגם כשהמודה מודה בהילך יש חיוב שבועה דאורייתא. אומרת הגמרא, אלא כי תנא תונה אידך דרבי חייא, על הדין השני של רבי חייא, שאילך מחייב שבועה, לזה יש ראיה מהמשנה. לדין המחודש הזה, שאילך מחייב שבועה, הודעה במקצת באילך מחייבת שבועה, לזה יש ראיה מהמשנה. ותנא תונה, אלא כי יתמר ותנא תונה אידך דרבי חייא יתמר, דאמר רבי חייא, מנה לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי אלא 50 זוז והילך, חייב. מהי טעמה? הילך נמי כמודה במקצת הטענה דמי. ותנא תונה שניים אוחזים בטלית. אז לדין הזה יש ראיה מהמשנה. אז התוספות כאן שואל, התוספות מביא את רש"י. ברש"י כתוב, אלא, בתנא תונה, כסל כדאיתך, דלרבי חייא תמה דמתניתין, משום דענן סעדי, דמי דתפיס דיליו. אתם שומעים? רש"י מסביר את הגמרא. הגמרא רוצה להביא ראייה, שוב, לא לשכוח, לדין של מודה במקצת בהילך. אדם מודה במקצת ואומר אילך. אז הגמרא אומרת, ותנא תונה, אני אביא לך ראייה מהמשנה. שניים אוחזים בטלית. איפה במשנה יש מודה במקצת? במשנה יש מודה במקצת? הרי כל אחד טוען כולה שלי. אני מצאתיה וכולה שלי. אז אומר רש"י, ותנא תונה כסל כדאיתך דלרבי חייא תמה דמתניתין, משום דענן סעדי דמי דתפיס דיליו. והוה כמנה לי בידך, ועלה אמר, אין לך בידי כלום, והעדים מעידים אותו שיש לו 50, וכי אידך דרבי חייא דמחייב לשבועה דאורייתא. ואחא דעת עדים ענן סעדי דמאי דתפיסאי אילכו, שהרי בפנינו. אז רש"י אומר, כדי להגיע פה לאילך, וכמו שאנחנו אומרים, אילך זה אדם שמודה במקצת, רק הוא מודה במקצת ואומר אילך. אז ברש"י כתוב, כסל כדאיתך דלרבי חייא תמה דמתניתין, משום דענן סעדי דמאי דתפיס דיליו, והוה כמנה לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי, השני כופר בכל, והעדים מעידים אותו שיש לו 50. אז זה הדעת עדים. הרי לפני רגע אמרנו שלדין של רבי חייא של הדעת עדים, אי אפשר להביא ראיה מהמשנה. למה? כי איך ענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי. כשרש"י בא להסביר למה לדין של רבי חייא באילך, השני, הדין השני, יש ראיה, הוא מתבסס על הדין של הדעת עדים. שואל תוספות, פירש רש"י כיוון דעה וכהדעת עדים, השתבע מדרבי חייא כמאיתא. אז שואל התוספות וקשה, כיוון דלא מאצילוך הוכח ברייתא דאילך אלא מכוח קמייתא, הרי מה יוצא מרש"י? אתה לא יכול להוכיח את הדין של אילך מהמשנה רק אם תתבסס על הדין שהדעת עדים מחייבת שבועה. אז עד שאתה מביא ראיה לדין השני של רבי חייא, תביא ראיה לדין הראשון, אבל הדין הראשון הרי אמרנו שאי אפשר להביא ראיה. אז איך אפשר להביא? אם כל הראיה לדין השני, דהיינו, מודה במקצת ואילך, מתבססת על הדין הראשון, אז תביא ראיה כבר לדין הראשון, כך שואל התוספות. בקיצור, לא מובנת כאן הגמרא, כי במשנה באמת אין מודה במקצת ואילך. אין מודה במקצת, הוא כופר בכל, כל אחד כופר בכל. אלא יש פה הדעת עדים, אתה יכול להגיד שהדעת עדים פה היא הדעת עדים באילך. זה אתה יכול להגיד. אבל אתה לא יכול להגיד שיש פה מודה במקצת. אבל אתה צריך לומר שהדעת עדים מחייבת שבועה. בלי שתגיד שהדעת עדים מחייבת שבועה, אז אתה לא יכול גם, אתה גם לא יכול להוכיח על הדעת עדים באילך. זה שאלת תוספות. עכשיו, מה אומר הקצות? אומר הקצות כך. ועיין בתוספות שם, בעד דאמרו אלא כי יתמר ותנא תונה אידך דרבי חייא, ועיין שם שכתבו דאשתנא ממוכח מכוח תמא דבסמוך. זאת אומרת, אז התוספות באמת התקשה בשאלה, אז בא התוספות ואמר, אני אקרא את זה בלשון שלו, התוספות אומר כך. ויש לומר, דעה שתנה ממוכח, מכוח תמא דבסמוך. אי אילך פטור, זאת אומרת, מה הכוונה תמא דבסמוך? הגמרא למסקנה אומרת, שבאמת לא ייתכן להסביר את המשנה, שבמשנה יש שבועה דאורייתא. הגמרא כאן, כשהיא הביאה ראיה מהמשנה, מסבירה הגמרא, זה לא ראיה ישירה. אין ראיה ישירה מהמשנה לדין של מודה במקצת. מדוע? משום ש... כמו שהגמרא אומרת, כי איך את ענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי. אז מה אתה רוצה להביא ראיה? והגמרא אומרת שאתה מביא ראיה. אז איך אתה מביא ראיה? אם המשנה באמת עוסקת בדין שבועה דרבנן בכלל, לא בדין שבועה דאורייתא, אז איך אתה מביא ראיה? אומרת הגמרא, הראיה היא לא ראיה ישירה. אלא יש לנו עיקרון שנקרא... כל מה שעושים חכמים כאין דאורייתא תקון. כשחכמים מתקנים תקנה, השבועה פה במשנה היא דרבנן. אבל גם כשחכמים מתקנים תקנה, הם מתקנים תקנה בדומה לדין תורה. דומה לדין תורה. אז אם תגיד ששבועת אם תגיד שהדעת עדים מחייבת שבועה, אם תגיד שהדעת עדים מחייבת שבועה דאורייתא, יש מקום מדרבנן לחייב במקרה הזה שבועה דרבנן. אבל אם תגיד שהדעת עדים לא מחייבת שבועה בדאורייתא, אין מקום גם לתקן כאן שבועה דרבנן. זה מה שאומרת הגמרא. אותו דבר, כשהגמרא באה ואומרת למסקנה שבאמת מודה במקצת, רבי חייא סובר, שמודה במקצת באילך חייב שבועה דאורייתא. אם תגיד שמודה במקצת באילך חייב שבועה דאורייתא, יש מקום במשנה שלנו לתקן שבועה מדרבנן. אבל אם תגיד שמודה במקצת באילך אין בו שבועה דאורייתא, אין מקום לתקן שבועה דרבנן במשנה. למה? כי במשנה מדובר, הציור של המשנה זה ציור של אילך. התובע כבר קיבל חלק מהתביעה שלו. הוא תובע את הכל והוא כבר קיבל חלק. אז ממילא איך שייך לחייב? אז אם תגיד שבאילך יש מקום, במקום שיש מציאות של אילך, בציור דאורייתאי, יש חיוב שבועה, אז יש מקום כאן לחייב מדרבנן. אבל אם באילך, בציור דאורייתאי, אין חיוב שבועה, אין מקום לתקן כאן מדרבנן. זה מסקנת הגמרא כאן. אז מסביר התוספות, אני קורא עכשיו בלשון של תוספות. ויש לומר, דאשתנא ממוכח מכוח תמא דבסמוך. זאת אומרת, כשהגמרא אומרת, אלא כי תנא תונא כוונתה לומר, תנא תונא יש ראיה מהמשנה שעוסקת בשבועה דרבנן לדין תורה. מדוע? משום שאם בדאורייתא לא יהיה חיוב שבועה במקרה הזה, אין מקום לחייב בדרבנן. אם בדאורייתא יש ציור שיהיה חיוב באופן כזה, אז יש מקום לחייב כאן מדרבנן. אבל אם בציור דאורייתאי לא יהיה חיוב דאורייתא, אין מקום לתקן מדרבנן. אומר התוספות, ויש לומר דאשתנא ממוכח מכוח תמא דבסמוך, אי אילך פטור, לא הוה מתק לרבנן שבועה, דלקא דחבטא באורייתא. נו, אז אם ככה, אם אחרי שאתה רוצה להסביר כך פשט בגמרא, אז מה רוצים מרבי חייא קמייתא? שואל תוספות. אז מה אתה רוצה מרבי חייא קמייתא? הרי מה טענו כנגד רבי חייא קמייתא? מה הייתה הטענה? כי איך דענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי. אבל הרי אנחנו יודעים הרי שהשבועה פה דרבנן, היא לא דאורייתא. אלא אם בדאורייתא הדעת עדים מחייבת שבועה, אז יש מקום להשביע מדרבנן. אבל אם הדעת עדים בדאורייתא לא מחייבת שבועה, אז אין מקום להשביע מדרבנן. אז את אותו חשבון, שואל תוספות, את אותו חשבון או את אותו הסבר שאתה אומר כדי להסביר מדוע יש ראיה מהמשנה לדינא דרבי חייא בתרייתא, דהיינו לדין של אילך במודה במקצת, את אותו הסבר תסביר עכשיו גם בדין הראשון. אז למה דחית את הדין הראשון? למה את הדין השני אתה מקבל ואת הדין הראשון אתה לא מקבל? הרי אתה עכשיו, אנחנו עכשיו באים ואומרים, מסקנת הגמרא היא באמת שאין פה בחיוב שבועה דאורייתא בכלל במשנה. אלא כל הראיה היא ראיה מדרבנן לדאורייתא. יש פה שבועה דרבנן, אבל כל דאביד רבנן כן דאורייתא תקום. אז אני רוצה להוכיח מהשבועה דרבנן על שבועה דאורייתא. אז למה אתה לא יכול להוכיח על הדעת עדים? כך שואל התוספות. מה עונה התוספות? אומר התוספות כך. אבל לרבי חייא קמייתא, כי נמי בהדעת עדים פטור, גם אם נגיד שהדעת עדים פטור, מתקנה רבנן שבועה במתניתים. איך? איך מתקנים רבנן שבועה? אם הדעת עדים פטור, אז איך אתה מתקן שבועה? אז אומר התוספות, דחשיב הודעה במאי דתפיס חברי. זאת אומרת, גם אם נגיד שהדעת עדים לא מחייבת שבועה, כדי לחייב שבועת מודה במקצת, צריך הודעה. אם הלוי ולא הודע, אם הנתבע לא הודע, אין מקום לחייב. אבל אז אתה שואל אותי, אז איך במשנה אפשר לחייב שבועה? איך במשנה אפשר לחייב שבועה? אומר תוספות, אפשר לחייב שבועה בגלל שאני מתייחס לענן סעדי. לעובדה שכל אחד מחזיק בחצי, אני מתייחס לזה כאל הודעה. אני בכלל לא רואה את זה כהדעת עדים. אני מתייחס לזה כאל הודעה. אז אם אני רוצה להוכיח שהדעת עדים, סליחה, שמודה במקצת באילה חייב שבועה, יש לי ראיה מהמשנה. כי אני יכול להגיד, במשנה אין ראיה שהדעת עדים מחייבת שבועה. הרי הוא לא מודה, הוא לא מודה, אומר תוספות, מבחינתנו, זה שאנחנו רואים את שניהם מחזיקים בתלית, הענן סעדי הזה, גורם לנו להתייחס אל המציאות כאל הודעה מצד כל אחד. כל אחד מודה לשני בחצי. החצי שאתה מחזיק שלך, הוא לא הודע, אבל זה כמו הודעה. אז גם אם נגיד שהדעת עדים לא מחייבת שבועה, נוכל לומר שהשבועה במשנה, המשנה היא דרבנן, אבל היא מבוססת על דין מודה במקצת. אבל כל זה בתנאי, כמו שהגמרא אומרת למסקנה, שאילך חייב שבועה. כי ההודעה פה היא לא רק הודעה, היא הודעה באילך. התובע מחזיק את משהו, חלק ממה שהוא טבע. זה הודעה באילך. אומר תוספות, תוספות שואל, תוספות מתקשה ועונה תשובה, אבל הוא עצמו, התוספות עצמו אומר, ודוחק. זה דחוק מאוד. הפשט שאני עכשיו אומר, זה דוחק. כך אומר התוספות על מה, על התירוץ שלו, על הקושייה. בהקצות, ואומר שלפי ההסברה שלא בגמרא, אז אפשר ליישב את השאלה הזאת של תוספות בפשטות. אני אקרא את זה בפנים. ועיין בתוספות שם, בעד אמרו, אלא כי יתמר ותנא תונה אידך דרבי חייא, ועיין שם שכתבו דעה שתנה ממוכח, מכוח תמא דבסמוך. למעשה ההוכחה של הגמרא מבוססת על המסקנה, כמו מה שמבואר במסקנה של הסוגיה. מכוח תמא דבסמוך שאם אילך פטור, לא היו להווה מתקנה רבנן שבועה דליתא דחבטא באורייתא. כן? חכמים לא יתקנו שבועה אם לא מצאו כאין דוגמה לדבר בדין תורה. אבל לרבי חייא קמייתא כי נמי בהדעת עדים פטור, גם אם נגיד שהדעת עדים לא מחייבת שבועה, אז חכמים במשנה, בציור ששניים אוחזים בתלית, מתקנה רבנן שבועה במתניתים. למה? למה, אם הדעת הדין לא מחייבת שבועה, למה אתה מחייב? אומר, לא, משום שזה שהוא תופס זה כמו הודעה, מצד הנתבע. כן, וחשיב הודעה, במאי דתפיס חברי, ודוחק, אומרים תוספות ודוחק, דלפי זה, הדלו כאמר ותנה תונה הקמייתא, זאת אומרת, אומר תוספות, תוספות גם מסביר למה זה דחוק, למה ההסברה הזאת דחוקה? אומר תוספות ודוחק, משום שאז יוצא שמה שלא קיבלת, מה שדחית, או הסיבה שבגללה לא קיבלת את הוותה נתונה הקמייתא, למה דחית את הראיה מהמשנה לדין הראשון? כי זה לא הדעת עדים. אבל כך, זה מה שאנחנו עכשיו אומרים, זה לא הדעת עדים, זה הודעה. זה לא נחשב הדעת עדים. אז אומר תוספות, זה כתוב בגמרא? כך הגמרא דחתה את רבי חייא הקמייתא? אנחנו שמענו דחייה אחרת לגמרי. בגמרא כתוב שהסיבה שאנחנו לא יכולים להעביר ראיה מהמשנה לרבי חייא הקמייתא זה כי איך דענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי, זה הסיבה. הגמרא לא אמרה שהסיבה שאתה לא יכול להעביר ראיה מהמשנה היא בגלל שזה לא נחשב הדעת עדים בכלל. מה פתאום אתה מתייחס למשנה כאל הדעת עדים? הענן סעדי זה הודעה. זה לא, התחייה הזאת לא כתובה בגמרא. כך שואל התוספות. אומר התוספות, ולפי זה הדלו כאמר, ותה נתונה הקמייתא, משום דמאי דתפיס חשיב כהודעה. וזה לא הייתה פרחתו למעלה. אלא, איך הגמרא פרחה את הראיה? אלא מטעם, כי איך את ענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי, עיין שם. אומר הקצות, ולפי מה שכתבתי, ניחא. להסברה שלי, במילים, כי איך את ענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי, לפי ההסברה שלי, יש הסבר. מה ההסבר? אומר הקצות כך, ולפי מה שכתבתי ניחא, דכיוון דפריך מדמי, תו לא מצינו למימר דפסק דין יחייב שבועה בשום מקום, ואינו מחייב רק עדים ממש. זאת אומרת, אומר הקצות כך, הרי איך אני למדתי פשט בגמרא? איך אני הבנתי את הפשט בגמרא? מה התחייה של הגמרא? כי איך את הענן סעדי לאי, הענן סעדי לאי? מה הגמרא עונה? אומרת הגמרא, לפי ההבנה של הקצות, התחייה של הגמרא אומרת כך, עדים, במשנה מדובר שיש הדעת עדים. אבל מה התחייה של הגמרא? הדעת עדים יכולה לחייב שבועה. אבל פסק דין לא יכול לחייב שבועה, כמו שהוא הסביר. הדעת עדים יכולה לחייב שבועה. הקושי כאן במשנה הוא בגלל שיש פה ענן סעדי, והענן סעדי יצר פסק דין. פסק דין לא יכול לחייב שבועה. מדוע הוא לא יכול לחייב שבועה? על פי העיקרון של הקצות, משום שפסק דין לא יכול להיות על חצי. פסק דין הוא על הכל. פסק דין הוא על הכל. הדעת עדים יכולה לחייב שבועה, משום שהדעת עדים היא על חלק. אז היא יכולה לחייב שבועה על השאר. אבל פסק דין, אין פסק דין על חלק, אומר הקצות. אין פסק דין על חלק. כיוון שיש פסק דין על חלק. כי איך את ענן סעדי לאי? ענן סעדי לאי. אין פסק דין על חלק. אז אומר הקצות, לפי זה אני יכול להבין. אני אקרא את זה בלשון. ולפי מה שכתבתי ניחא, דכיוון דפריך מדמי, תו לא מצינו למימר דפסק דין יחייב שבועה בשום מקום, ואינו מחייב רק עדים ממש, ואם כן על כורכך תמה דמתניתין, ליקה למימר משום דרבי חייא הקמייתא. זאת אומרת, אז ממילא הקצות אומר, הגמרא מסיקה ש... פסק דין לא יכול לחייב שבועה. הדעת הדין יכולה לחייב שבועה. כמו שהסברנו, כי בהדעת הדין אין פסק דין. אם כשאתה תתחייב 50 על יסוד ההדעת הדין, אז זה לא שהבית דין מחייב אותך. הבית דין לא מחייב אותך. העדים מחייבים אותך. ואז יש מקום לומר שאתה תשבע על השאר. אבל ברגע שיש פסק דין, פסק דין לא יכול לחייב שבועה. מדוע? משום שפסק דין לא יכול להיות על חלק. אז ממילא אומר הקצות, באה הגמרא ואומרת, ותנא תונא האידך דרבי חייא, הפירוש הוא, לא ייתכן חיוב שבועה מכוח פסק דין. אז מורחים לומר שהתפיסה במשנה עכשיו משתנה. אנחנו עכשיו תופסים שבאמת חיוב השבועה כאן הוא דרבנן, כמו שהתוספות אמרו, אבל חיוב השבועה הוא דרבנן משום שכאין דאורייתא תקון, וההתייחסות שלנו, אנחנו קבענו שפסק דין לא יכול לחייב שבועה. זה שהדעת הדין מחייבת שבועה לפי רבי חייא, זה רק בגלל שזה הדעת הדין, זה לא פסק דין. פסק דין לא יכול לחייב שבועה. אז ממילא חייבים להסביר במשנה, שאנחנו דנים את התפיסה שלו בחלק כהודעה. באמת כמו שתוס אמרו. אבל לפי ההסברה הזאת הוא אומר, זה לא דוחק. כי היסוד של... מה שכתוב בגמרא זה כי יחד ענן סעד אליי, ענן סעד אליי, התחייה הזאת, מה כתוב כאן? פסק דין לא יכול לחייב שבועה. הודעה יכולה לחייב שבועה. הדעת הדין יכולה לחייב שבועה. מדוע? משום שאין פה פסק דין. אין פה פסק דין. בכל מצב שבו אין פסק דין, אפשר לחייב שבועה. אבל הדעת הדין באמת היא לא פסק דין. אבל במקום שיש פסק דין, אין פסק דין על חלק. פסק דין הוא על הכל. לא שייך לחייב שבועה. אומר הקצות, אם כן, על כוח החתמה דמתניתין לקה לממר משום דרבי חייא קמייתא, ואינו אלא משום הודעה, מה דתפיס, ואם כן, לקה לממר ותנא תונא, זאת אומרת, אם יש ראיה, זה יהיה תנא תונא, היא תהיה ראיה, רק לאילך. לא, היא תהיה ראיה, זאת אומרת, הוא רוצה לומר, אני מבין שהוא רוצה לומר דבר כזה. הגמרא עכשיו באה ואומרת שהענן סעדי, בניגוד למה שהיא חשבה קודם, מקודם היא חשבה שהפסק, הוא רוצה לומר, האמינה של הגמרא הייתה שפסק דין, הסברה של השח, שפסק דין לא גרוע מהדעת הדין, הוא יותר טוב מהדעת הדין. אז אם הדעת הדין מחייבת שבועה על השער, ודאי שפסק דין יחייב שבועה על השער, נתחדש במסקנה של הגמרא שזה, הוא יותר טוב, אבל הוא לחייב שבועה הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? משום שאין פסק דין על חלק. פסק דין חייב להיות על הכל. אז ממילא באה הגמרא, אומרת הגמרא, אז מה אומרת הגמרא? לא ייתכן להגיד שבדין של המשנה יש פסק דין שהוא המחייב. אי אפשר להגיד שיש פסק דין שהוא המחייב. אז על כורחנו, אם יש פה חיוב במשנה, אז זה לא, מכוח פסק דין. אלא מה? אז כמו שאומר התוספות, היסוד של החיוב פה, שאני מתייחס אל המציאות שאני רואה כאל הודעה מצד כל אחד ואחד. רובן תובע את כל התלית, אבל העובדה ששימון מחזיק בחלק מהתלית, היא כאילו הודעה של ראובן, שמה ששימון מחזיק זה שלו. ולהפך, לצד השני. אז ממילא יש פה הודעה משני הכיוונים, אבל זה לא הודעה רגילה, זה הודעה דאילך. ובכל זאת אתה מחייב שבועה. אמנם השבועה היא שבועה דרבנן, אבל היא כן, דאורייתא. מכאן אתה יכול להוכיח שהודעה דאילך מחייבת שבועה. זה המהלך של הקצות. זו היא ההסברה של הקצות. זאת אומרת, לדעתו, הוא מרוויח גם כן את ההסבר, זאת אומרת, הוא מרוויח גם כן את ההסבר בסוגיה שתוספות נדחק להסביר אותה. לדעתו, יש לו הסבר. אז עד כאן הקצות. נעבור עכשיו לסעיף התמבט. זה המשך של אותו עניין. ראינו כבר שהרמה, הרמה הביא כך. הסיפור שעליו השולחן ערוך דן, מנה לי בידך מהלוואה פלונית ומנה מהלוואה אחרת שלוויתי, הוא תובע שתי הלוואות, והנתבע משיבו אין לך בידי, כלום, כן? ומתוך טענתם הכירו הבית דין שעדיין חייב לו מאותן שתי הלוואות 20 דינרים. זאת אומרת, ואז, כיוון שהוא עדיין חייב לו, אומר השולחן ערוך, אפשר להשביע אותו שבועה דאורייתא. אומר הרמ"א, כהסבר לדברי השולחן ערוך, ודווקא, לא, באמת אומר הרמ"א, ודווקא שהכירו הבית דין שהודה עדיין במקצת לפי חשבונו. אבל אם נתחייב במקצת לפי שאינו נאמן בדבריו, זה לא נקרא הודעה במקצת. זאת אומרת, הרמ"א אומר, הודאה במקצת היא רק אם הבית דין מכיר, זאת אומרת, הם אומרים לו תפרט. אתה אומר אתה אומר ששילמת, תפרט. אתה טוען שפרעת את החוב, או את שני החובות, את שתי ההלוואות. תגיד לנו, בבקשה, תספר לנו מתי היה הפיראון. הוא מפרט, בית הדין עושה את החשבון, מתברר שהוא שילם 80 מתוך 100. הוא טוען שהוא שילם את הכל, אבל לפי החשבון שהוא מסר לנו, לפי הנתונים שהוא מסר לנו, שילם 80 מתוך 100. אז אומר, אז במקרה כזה אפשר להשביע אותו על היתרה. אבל במקרה שבית הדין לא מאמין לו בחלק ממה שהוא מספר, זה הלשון של הרמ"א, במקרה כזה אין אפשרות לחייב אותו שבועה. אומר הקצות, לפי שאינו נאמן, כסיף את הנדט, לפי שאינו נאמן בדיבורו, זה לשון הרשב"א. הקצות מצטט פה שתי תשובות של הרשב"א. בהקשר הזה, שאין שבועה למודה במקצת, זה הלשון של הרשב"א בתשובה, שאין שבועה למודה במקצת, אלא דווקא במודה שהוא חייב מקצת ממש. אבל לא בכופר הכל, אלא שנתחייב מתוך טענתו. אבל לא בכופר הכל, אלא שנתחייב מתוך טענתו, כגון שטובו מנה. זאת אומרת, הרשב"א נותן דוגמה. למה אני מתכוון כשאני אומר שבכופר הכל ונתחייב מתוך טענתו בחלק מהסכום, אני לא מחייב שבועה? מה הציור? אז הרשב"א אומר, הנה אני אתן לך את הציור. כגון שטובו מנה, ראובן תובע משמעון מנה, והוא אומר לא לוויתי. הוא אומר לא לוויתי, הוא כופר בכל, אבל טענת הכפירה היא לא לוויתי, לא היו דברים מעולם, לא קיבלתי הלוואה. ואחרי כן, וחזר ואמר לוויתי ופרעתי 50. אחרי זה הוא חוזר ואומר לוויתי ופרעתי 50. אז במקרה כזה, אומר הרשב"א, את ה-50 הוא יהיה חייב לשלם. למה? משום שכיוון שהוא אמר בהתחלה לא לוויתי, אז הוא כבר מוחזק אפרן, כשהוא בא היום ואומר, לוויתי ופרעתי. כך אומר הרשב"א, והוחזק אפרן לאותו ממון. האמת היא, המילים כמו שהן כתובות כאן, הן לא מדויקות. למה הן לא מדויקות? אני אסביר. אני מתברר בסימן פי, שאדם לא יכול להיות מוחזק אפרן על פי עצמו. זאת אומרת, האדם יכול לעבור מטענה לטענה, זה נקרא לעבור מפטור לפטור. אדם טוען, למשל, תובעים אותו הלוואה. בציור הזה, תובעים אותו הלוואה, והוא אומר, לא לוויתי, לא היו דברים מעולם. למחרת, עוד פעם, התובע אותו, ולמחרת הוא לא טוען, לא לוויתי, אלא הוא משנה את הטענה שלו. נכון, קיבלתי את ההלוואה, אבל אני החזרתי אותה. זה נקרא חוזר מפטור לפטור. ומתברר בסוגיה שלחזור מפטור לפטור הוא יכול. מה הוא לא יכול? כשיש עדים באמצע. זאת אומרת, אז הוא נקרא הוחזק אפרן. אם הוא בא הבן אדם טען, נתבע טען, לא לוויתי. תבע אותו 100, והוא טען, לא לוויתי. התובע הביא עדים שהוא כן לווה. במילים אחרות, סתרו את הטענה שלו. הוא טען לא לוויתי, ובאו עדים שהוא לווה. אחרי זה הוא בא, עכשיו העדים מעידים שהוא לווה, הם לא מעידים שהוא לא פרה. אבל הוא עכשיו בא וטוען טענת פטור אחרת. נכון, לוויתי, אבל לוויתי ופרעתי. במקרה כזה הוא לא יהיה נאמן. זה נקרא הוחזק כפרן לאותו ממון. אבל מי שהעדים לא מעידים שהוא לא פרה, הם מעידים שהוא לווה. הם סתרו את הטענת פטור הראשונה שלו. אבל לגבי טענת הפטור החדשה שלו, אין עדות. אבל זה נקרא הוחזק כפרן לאותו ממון. באופן שעכשיו אנחנו כבר לא מאמינים לו לטענת הפיראון שהוא טוען. מדוע? משום ש... אז אתה יכול להגיד, אני יכול להגיד כמה סברות. אני יכול להגיד ראשית הוחזק אפרן לאותו ממון, שנית אני יכול להגיד כל על אומר לו לוויתי כי אומר לו פרעתי דמי. יש הודעת בעל דין, בזה שהוא אמר קודם לא לוויתי, אז אם לא לוויתה גם לא פרעת. אתה הודעת שלא פרעת. אז איך אתה עכשיו בא ואומר שכן פרעת? אנחנו לא נקבל את הטענה שלך. על כל פנים, במקרה כזה באמת הוא לא נאמן לטעון פרעתי. אחרי שבאו עדים שסתרו את טענת הפטור שלו הראשונה, הוא לא יהיה נאמן בטענת הפטור השנייה. אז על כל פנים, אז מה הציור? מה הציור שהרשב"א מדבר עליו? שבמקרה כזה לדעת הרשב"א הוא לא יהיה חייב שבועה. אדם טוען, את ראובן תובע את שמעון 100. ושמעון אומר, לא היו דברים מעולם. לא לוויתי ממך 100. לא לוויתי ממך 100, מה אתה מספר סיפורים? וראובן מביא עדים שהוא לווה 50. הוא מביא עדים שהוא לווה 50. ואז בא נתבע וטוען את ה-50 שאתה עכשיו מביא עדים שלוויתי, אני פרעתי. במקרה כזה, הוא יהיה חייב לשלם 50, כמו שאמרנו. או בגלל הוחזק אפרן, או בגלל שעוד יש הודעת בעל דין, שכל האומר לא לוויתי, כל אומר לא פרעתי. אז אתה חייב לשלם את ה-50. נו, עכשיו שאתה חייב לשלם את ה-50, נשביע אותך ל-50 הנותרות. שבועת מודה במקצת. אז על זה בא הרשב"א ואומר, אנחנו לא נחייב אותו שבועת מודה במקצת מקרה כזה. מדוע? אז הלשון של הרשב"א, שאין שבועה למודה במקצת, אלא דווקא במודה שהוא חייב מקצת ממש. אבל לא בכופר הכל, אלא שנתחייב מתוך טענתו. כאן הרי אתה מחייב אותו לשלם, לא, הוא הרי לא הודע, הוא כפר. וגם היום הוא כופר. הוא טוען שהוא לא חייב. אלא מתוך טענתו הוא מתחייב. כי הרי קודם הוא אמר לא לוויתי, ועכשיו הוא הוחזק כפרן, אז הוא לא יכול לבוא ולומר לוויתי ופרעתי. אז ממילא אני מחייב אותו 50. אבל החיוב 50 הוא לא בגלל שיש לי, יש הודעה מצידו שהוא חייב 50. אומר הרשב"א, במקרה כזה הוא לא יהיה חייב שבועת מודה במקצת. את ה-50 הוא יהיה חייב לשלם, אבל שבועת מודה במקצת הוא לא יהיה חייב. זה הדוגמה שעליה אומר הרשב"א, שבמקרה כזה אי אפשר לחייב את השבועת מודה במקצת. זה, בבקשה?
הוא חולק על הרב בעצם?
בבקשה?
זה שונה ממה שאמרנו לגבי, אם הוא יתחייב מדי נסקה לרביה,
שמתוך שאני יכול להשתלם לשלם. אתה אומר, הוא חולק על הגאונים, אתה רוצה לומר. זה חולק על הגאונים. הרמב״ם הרי אמר באמת אותו דבר. הרמב״ם הרי אמר שהוא פטור. הרמב״ם חלק על הגאונים. הגאונים אמרו שאם אדם מתחייב בחלק מהתביעה, מדין נסקא דרבי אבא, הוא יהיה חייב שבועה דאורייתא לשאר. כן? והרמב״ם חלק. אז לכאורה הוא חולק על הגאונים. לכאורה. עכשיו, אז זה תשובה אחת של הרשב"א. זה תשובת הרשב"א. הקצות מביא עוד תשובה של הרשב"א. ובתשובה אחרת, כתב, בתשובה אחרת כתב, שמעון כפר הכל, ואין לו עליו אלא הסת, זולתי על הריבית, שהוא צריך ללוות בריבית, ולפרוע לבעל חוב שנכנס לו הרב בשביל ראובן. שבזה רואה אני לחייב את שמעון, שאפי, אתם מבין, עוד פעם, שמעון כפר הכל, ואין לו עליו אלא הסת. הכוונה היא, אין לה תובע על שמעון, רק שבועת הסת, מדין כופר בכל, חייב שבועת הסת. זולתי על הריבית, שהוא צריך ללוות בריבית, ולפרוע לבעל חוב שנכנס לו הרב, בשביל ראובן. שבזה רואה אני לחייב את שמעון, שאפילו נתן לו רשות בפירוש ללוות בריבית ולפרוע החוב, אין לשמעון לעשות כן, וריבית קצוצה היא. זאת אומרת, מה הרשב"א אומר? אם שמעון כופר בכל, אם הוא כופר בכל, אז הוא חייב שבועת הסת והוא פטור. אבל במקרה כזה ששמעון טוען שאני לקחתי, זאת אומרת, הוא למעשה אומר, אני שילמתי חלק מהחוב שאתה תובע. איך שילמתי? לקחתי הלוואה בריבית כי אתה אמרת לי לקחת הלוואה בריבית ולשלם את החוב שלך, ולשלם, לשלם עבורך חוב. אתה אמרת לי לקחת הלוואה בריבית ולשלם עבורך חוב, אז כמו שהרשב"א מצייר כאן, אלא שנתחייב מתוך טענת, סליחה, שהוא צריך ללוות בריבית ולפרוע לבעל חוב שנכנס לו ערב בשביל ראובן. שבזה, אומר הרשב"א, הוא טוען טענה שלמעשה הוא פרה חלק מהחוב שהוא חייב לראובן, אבל לפי הסיפור שהוא מספר, הפיראון הזה כלפי ראובן לא נחשב פיראון, משום שאסור היה לו לעשות את מה שהוא מספר שהוא עשה. אסור היה לו לעשות את מה שהוא מספר שהוא עשה. וממילא, מה שהוא טוען שהוא פרה, גם אם זה אמת, זה לא נחשב פיראון של חלק מהחוב שהוא חייב לראובן. אז במקרה כזה, באמת הוא חייב, למעשה, הסיפור שהוא מספר, מחייב אותו בחלק מהסכום. זאת אומרת, אם אדם כופר בכל, כופר בכל, אבל כאן, לפי הסיפור שהוא מספר, הוא עשה מעשה שאסור היה לו לעשות, וממילא הפיראון שהוא פרה לדעתו בשביל ראובן, לא נחשב פיראון, כי אסור היה לו לעשות את אותו מעשה. אז כיוון שהוא לא נחשב פיראון, למעשה הוא מודה שהוא חייב, לפחות באותו חלק שהוא מודה שהוא חייב. אז אומר הרשב"א, רואה אני לחייב את בזה רואה אני לחייב את שמעון, שאפילו נתן לו רשות, בפירוש, ללוות בריבית ולפרוע החוב, אין לשמעון לעשות כן, וריבית קצוצה היא. ומכל מקום, אומר הרשב"א, אף על פי שהתחייב שמעון באותו סך הריבית, הוא חייב לשלם. אין חיוב זה עושה ומודה כמודה במקצת להתחייב שבועת התורה על מה שכפר, שאין המתחייב במקצת מתוך טענת הכפירה כמודה במקצת מפורש בפיו. למה? אשר יאמר כי הוא זה כתיב. זאת אומרת, הרשב"א אומר, אף על פי שלפי הסיפור שהוא מספר הוא חייב לשלם את מה שהוא מודה שהוא חייב לשלם, אבל הוא לא התחייב שבועה דאורייתא. למה? אשר יאמר כי הוא זה. כדי לחייב אותו שבועה דאורייתא, אומר הרשב"א, הוא צריך להודות. וכאן הרי בטענתו הוא טוען שהוא פטור. יש פה טעות בדין. הוא חושב שהוא פטור, והוא חייב לשלם. אבל זה לא משנה, אומר הרשב"א. כדי לחייב אותו שבועה מדין מודה במקצת, הוא צריך להודות שהוא חייב. במקרה הזה הוא לא הודה. אז להתחייב לשלם, אני אחייב אותו. אבל להישבע, שבועה דאורייתא, שבועה מודה במקצת, אני לא אחייב אותו. אז יש לנו שתי תשובות של הרשב"א. תשובה אחת של הרשב"א, אומר הקצות, שבה הרשב"א קובע שאם הוא מתחייב לשלם מדין הוחזק כפרן, הוא לא חייב שבועה דאורייתא על השאר. ותשובה שנייה של הרשב"א, שאם הוא מתחייב לשלם, בגלל שלפי הסיפור שהוא מספר, הפיראון שהוא פרה לא נחשב פיראון, כי אסור היה לו לפרוע בצורה הזאת, אז ממילא זה לא נחשב פיראון, גם במקרה הזה אני לא אחייב אותו שבועה דאורייתא. למה? משום שהוא למעשה סיפר את הסיפור כדי לומר לנו שהוא פטור מלשלם. הוא לא הודע. הרי הוא טועה בדין, ולפי מה שהוא מספר באמת הוא צריך להיות חייב. אומר הרשב"א, אי אפשר לחייב אותו מדין מודה במקצת. אשר יאמר כי הוא זה כתיב. בתורה כתוב, מודה במקצת חייב שבועה כשהוא מודה. כאן הוא לא הודע. אומר הקצות, עד כאן שתי תשובות הרשב"א. אומר הקצות, ובסמה סימן פיזיין מפרש החילוק שבין שני הדינים. בסמה בסימן פיזיין מפרש החילוק שבין שני הדינים. מה? הלשון של הרשב"א, אה, נסביר כך, אתה צודק שלדינה בשני המקרים פסק הרשב"א שהוא פטור מלשלם, ופטור מלהישבע. אבל אסמה טוען שאף על פי כן יש חילוק, אף על פי כן יש חילוק, אני אקרא את זה בלשון שלו. ובסמה סימן פיזיין מפרש החילוק שבין שני הדינים. דברישה נראה מתוך דברי עצמו שנשאר חייב לו עדיין כך וכך, לפי החשבון. ובסיפה הטעם, אני אסביר מה שהוא אומר. אני חושב שמה שהקצות עכשיו אומר, ובסמה סימן פי זין, הוא לא מתייחס לשתי התשובות של הרשב"א, אלא הוא מתייחס לשני הדינים שהובאו כאן ברמה. ברמה, כאן, הרמה הביא שתי, אמר שני מקרים. המקרה הראשון זה המקרה של השולחן ערוך. אז אומר הרמה, ודווקא שהכירו הבית דין שעודה עדיין במקצת לפי חשבונו. אבל אם נתחייב במקצת לפי שאינו נאמן בדבריו, לא מקרה הודעה במקצת. אז על זה בא אסמה, על זה, את החילוק בדברי הרמ"א בא אסמה להסביר. מה ההבדל בין המקרה הראשון למקרה השני? אז אומר הקצות כך, ובסמה בסימן פי זין מפרש החילוק שבין שני הדינים. דברישה נראה מתוך דברי עצמו שנשאר חייב לו עדיין כך וכך, לפי החשבון. מה פירוש? הסמה אומר, במקרה הראשון, הוא פירט לפני הבית דין את התשלומים, והבית דין רואה שהוא טועה בחשבון, לא יודע לעשות חשבון. אז במקרה כזה אומר הסמה, אני מחייב אותו שבועת מודה במקצת, מדין מודה במקצת. אי הרי הוא כפר בכל, הוא אמר אני לא חייב. אז החידוש בדברי השולחן ערוך, שכשהוא טועה, כיוון שלפי הפירוט שהוא מפרט, מתברר שהוא טועה, אז אני יכול לחייב אותו מדין מודה במקצת. החיוב יהיה מדין מודה במקצת. מה הכוונה? הרי אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים להלכה כמו רבי חייא קמייתא, שהדעת עדים מחייבת שבועה. אז יש מודה במקצת שחייב שבועה, ויש אדם שכופר בכל, אבל אתה מחייב אותו מדין הדעת עדים. אז כשהסמה אומר שאני מחייב אותו מדין מודה במקצת, כוונתו לומר, אני לא מחייב אותו במקרה של השולחן ערוך, המקרה הראשון שעליו דיבר הסמה, אני לא מחייב אותו מדין הדעת עדים. אני אומר לו, אתה הרי הודית, שהרי לפי הסיפור שאתה מספר, אתה מודה שבחלק אתה חייב. כמו שהשולחן ערוך אומר, 20 אתה חייב. אז מכוח העובדה שאתה הודית בחלק, אתה תשבע על השאר. זה הסיפור הראשון. אבל, אומר הסמה, ובסיפה, הטעם לפי שמתחייב מחמת שאין מאמינים אותו, בסיפה הכוונה, שתי התשובות של הרשב"א, התשובה הראשונה שהוא חייב לשלם מדין הוחזק כפרן, והתשובה השנייה שהוא חייב לשלם בגלל שאנחנו אומרים שהוא טועה בדין. הוא חשב שהוא פטור, כי הוא לקח הלוואה בריבית, כמו שהוא סיפר, כדי לפרוע את החוב של התובע, והדין הוא שהוא עדיין חייב, מה לעשות? אז בשני המקרים האלה, שני המקרים של תשובות הרשב"א, בהם אומר הסמה, הוא פטור מלשלם, הוא פטור מלהישבע, כמו הרשב"א. אז אומר, 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 אומר הסמה, ובסיפה הטעם, לפי שנתחייב מחמת שאין מאמינים אותו, או שנתחייב על פי בית דין, כגון שטען פרעתיך, לפי שנתתי עבורך ריבית כך וכך, והבית דין מכירים שאין עמל וחייב לשלם הריבית, לפי שהיא ריבית קצוצה אין שם, והסמה אומר שבמקרה כזה, אנחנו לא נחייב אותו, אנחנו לא נחייב אותו שבועה דאורייתא. מדוע? כמו שאומר הרשב"א, בגלל שהוא לא הודע, הבן אדם הזה לא הודע. אם אדם מפרט לנו, ומתוך הפירוט אנחנו רואים שבאמת הוא חייב, אז אנחנו אומרים לו, אתה, לפי הפירוט שאתה מסרת, אתה מודה שאתה חייב עוד 20. הרי אני אמרתי שאני לא מודה, נכון, אבל תעשה את החשבון. תראה את החשבון. אז תראה שיוצא שאתה הודית. במקרה כזה אני חייב אותו. אבל במקרה שהוחזק הפרן והוא התחייב, שם באמת הוא לא הודע. במקרה שהוא טוען שהוא שילם את הריבית, אז הוא טועה בדין, אבל הוא לא הודע. הוא טען שהוא פטור, באמת הוא כופר בכל. הוא כופר בכל. אבל במקרה של השולחן ערוך כאן, אומר אסמה, אפשר לחייב אותו, מדין מודה ממקצת. אפשר לחייב אותו, מדין מודה ממקצת. זה ההסברה של אסמה בחילוק שבין שני הדינים שכתובים כאן בשולחן ערוך. אומר הקצות, ובשך השיג על דברי אסמה והעריך בזה ועיין שם. ואת השך חולק על אסמה. השך חולק על אסמה. והשך טוען שיש מקום לחייב אותו גם במקרים כאלה שהוא לא מודה. אמנם לא מדין ההודעה. מדין ההודעה אתה לא תחייב אותו. אבל תחייב אותו מדין ההודעת עדים. אתה יכול לחייב אותו מדין ההודעת עדים. מה פירוש מדין ההודעת עדים? הרי אין עדים. אין עדים. אני מחייב אותו מדין פסק, מדין הכוח של הבית דין. בית דין גם כן יכול לחייב. כשבית דין מחייב מדין הוחזק אפרן, הוחזק אפרן, אז חיוב מכוח בית דין. לא יהיה גרוע, ראינו כבר את הסברה הזאת, לא יהיה גרוע פסק דין מהדעת הדין. אם הדעת הדין מחייבת שבועה, אז גם פסק דין יחייב שבועה. אני אקרא את זה בלשון שלו, הקצות מצטט, לא את השח, אבל מה שיוצא מהשח. וזה קיצור דבריו, זה לשונו. ונראה לפי עניות דעתי, שאם נתחייב על פי בית דין, חייב שבועת התורה. דאך יעלה על הדעת, שחיוב על פי בית דין, ייגרע מהדעת הדין. ואף שנתחייב על פי בית דין, אינו חייב אלא אסת, וכמו שכתב הרמב״ם, זאת אומרת, הרי ראינו, אתם זוכרים, שהרמב״ם חלק על הגאונים, בנסקא דרבי אבא. בנסקא דרבי אבא, הגאונים אמרו שאם הוא יתחייב ב-50 מתוך 100, מכוח עדות העד האחד, מדין מתוך, אנחנו נחייב אותו שבועה על השאר, שבועת מודה מצד דאורייתא. והרמב״ם חלק. אז אומר השח, ואף דאחי יעלה על הדעת שחיוב על פי בית דין יגרע מהדעת הדין, ואף שנתחייב על פי בית דין אינו חייב אלא אסת, וכמו שכתב הרמב״ם, היינו משום שאין הבית דין יודעים בבירור שחייב לו, שהרי הוא כופר עדיין, ולא נתחייב על פי הדין, ולא על פי הדין, רק מכוח עד אחד, משום מתוך שלא יכול לשלם שלם. אבל שהבית דין יודעים בבירור שחייב לו, לפי שאותו פיראון לא חשוב פיראון, שימו לב, על מה השח חולק? באיזה נקודה? השח עושה פה הבחנה בין הוחזק אפרן, בין המקרה של הרשב"א בהוחזק אפרן, למקרה של הרשב"א כשהוא בא וטוען שהוא שילה, הוא פרה את החוב של התובע מכוח, כי הוא לקח הלוואה בריבית כדי לפרוע. שזה לא נקרא פיראון בדין. אומר השח, שם באמת הוא חייב. שם באמת הוא חייב. בית הדין יודע בבירור שהוא חייב. אז כשבית הדין יודע בבירור שהוא חייב חלק, הוא חייב לשלם חלק מהתביעה, זה לא פיראון, אז ודאי שבית הדין יכול לחייב שבועה. במקרה של הוחזק אפרן, אז הוא איבד את זכות הטענה, הוא לא יכול לטעון תרעתי. אבל בית הדין לא בטוח שהוא חייב. בית הדין לא בטוח שהוא חייב. יכול להיות שבאמת הוא לא חייב. אבל במקרה שהוא טען שהוא שילם עם ריבית קצוצה, ריבית קצוצה זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא תשלום. ריבית קצוצה זה לא תשלום. אז ברור שהוא חייב. במקרה שבית הדין יודע שהוא חייב, בית הדין יכול לחייב את השבועה דאורייתא. הוא לא גרוע מהדעת הדין. זה הטענה של השח. במקרה שבית הדין לא ברור לו שהוא חייב, יש פסק דין, אבל לא ברור לו שהוא חייב. בית הדין לא יכול לחייב אותו שבועה דאורייתא. אבל כשבית הדין ברור להם שהוא חייב, ודאי שהוא יכול לחייב שבועה דאורייתא. אז, 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 אז אסמה כתב, ואת רואים שאסמה דן, שבשני המקרים אנחנו יכולים לדון לחייב רק מכוח מודה במקצת. אז אומר אסמה, במקרה שהבן אדם טעה, יש מודה במקצת. אבל אם האדם כפר בכל, אז נכון שהוא התחייב, אבל אין מודה במקצת, אז אין מקום לחייב. והשח טוען, אז מה אם אין מותן מקצת? אבל יש הדעת עדים. הרי אין פה גם הדעת עדים, יש פסק דין. פסק דין לא גרוע מהדעת עדים. וכמו שראינו בקצות, הקצות התווכח עם עצמה גם במקרה הקודם, ואמר ששיטת הרמב״ם, פסק דין לא כמו הדעת עדים. יש הבדל יסודי. זה הקצות הקודם שראינו. בעזרת השם, בפעם הבאה נראה את ההמשך.